זה כמו שיש כל הישועות, אז יש כל ההקלטות. טוב, אז הנושא שלנו להיום זה עבודת השופר. כשבעצם, כשעושים מצוות, הרבה פעמים, מנסים לחפש מה אני אמור לעשות במצווה הזאת עכשיו, מה העבודה שלי עכשיו כשעושה את המצווה הזאת?
כן, תפין, מצוין.
אנחנו מספיק נהרגנו עכשיו בבית מדרש.
כן.
גאולה של תורה.
לא רק אני?
כן, לא רק את הכל. כן, אז אחרי שהעמדנו עצמנו בגאולה של תורה, מותרנו לקבל קצת אוויר. יש דפים באמצע.
וואו,
מזגן.
כן.
בשביל זה עשינו את השיעור עכשיו, שיהיה לך מזגן. זה המטרה.
הרב מכיר אותנו טוב.
אתה רוצה לשבת מתחת לבריזר?
זה מקומו של יצחק
דאדה שם. כן. אתם יודעים מה האירוע הרציני שאני קלטתי הרגע? שיצחק הולך להיות חצרם אצל הרב דוד בשיעור. מה זה אומר? יצחק צריך מזגן בלי הפסקה והרב דוד צריך מעיל ללא הפסקה ואני לא יודע איך זה יעבור.
מי ששולט את המזגן
מה שאתה
הרב דוד זה אני.
אוקיי.
אני יכול לבין הזמן
עם... טוב.
אני מתחכם את יום אחד, וחשבתי שהרב
המצחה לעשות
מסיבת
פדגה, מיצחק מעט לבן מנחם. לא, זה בסוף שנה הבא, בעזרת השם, כשהם יצאו לשדה החינוך.
לא, אבל עכשיו כבר לא איתנו.
אוי, איתנו במקיף. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לתורה. טוב, אז התחלתי כבר קצת, שבעצם... בעבודת המצוות שאנחנו עובדים, כשאדם עובד עבודת המצוות, אז מה, אין מספיק? יש שתיים לידידיה ביד. הפעם זה דף אחד לכל אחד. רגיל לחוברות הגדולות. אבל יש שם עוד, הנה יש עוד, יונתן. טוב, התמקמנו? אז בעבודת המצוות, כשאדם עובד עבודת המצוות, הרבה פעמים השאלה שעולה, מה אני אמור לעשות עכשיו כשאני עושה את המצווה הזאת? זאת אומרת, אנחנו רגילים שהחלק העיקרי שפועל בנפש שלנו זה המחשבות, המוח. המוח פועל. כל הזמן המוח פועל ללא הפסקה. זה דרכם של בני אדם. בן אדם רוצה ללכת לישון, והמוח שלו מפעיל טורבו ומציף את התודעה במחשבות. אדם מנסה להתפלל, מנסה להקשיב למישהו, מנסה להיות בשיעור, ותוך כדי עולות מלא מחשבות. כל הזמן המוח שלנו פועל טורבו, מציף אותנו במחשבות, ולכן כשיש מצווה מעשית, כמו למשל אכילת מצה, יש אכילת מצה בליל הסדר. אני הנהגתי אצלנו בבית ביחד עם אשתי, שבזמן אכילת מצה אף אחד לא מדבר, כולם בשקט. גם ככה יש עניין עם ההפסק של הברכה שצריך לאכול בכדי אכילת פרס, לפי השולחן הוא חדיף לבלוע בבת אחת, אבל זה סכנת חנק, אז מה? נכון, לא, אבל זה שאסור לדבר עד שכולם סיימו לאכול את הכזית שלהם. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהוא אומר, אני בעל שיניים חדות וטוחנות, אני מסיים מהר את המצה שלי, אז אני אסיים, ואז אני אדבר כשכולם בשקט. לא, אנחנו הנהגנו שעד שכולם סיימו לבלוע את הכזית מצה שלהם, דממה. עכשיו, גם הילדים, גם כולם, זה מין שקט כזה מופתי. נכון, הנה חינמי, זה צריך להיות ככה לכתחילה, בגלל הדין של הפסק. אבל מעבר, מה? באופן כללי, זה לכולי על מה. אין שיטה שאומרת שלא צריך להיות בשקט עד שמסיימים לאכול כזית, כי אז זה הפסק מהברכה. אבל כאילו, הנקודה שאני רוצה לומר, שכשאתה אוכל את הכזית, פה אנחנו רוצים רגע לדבר על עבודת השם של המצווה, כשאדם אוכל כזית מצווה, מצא, הוא שותק אולי. בדרך כלל המוח עסוק בכל מיני דברים, נכון? אז הוא מתחיל לאכול את המצא, ואז הוא אומר, מוישה שמה רואים שהוא לא מסתדר עם ה... עם הכמות מצות, או למה אנחנו לא ספרדים והמצה שלנו קשה כזאת, או לא יודע, מתחיל לחשוב, טוב, אחרי זה יהיה הרבה כלים לשטוף. כאילו הוא עסוק באיזה מייסה של מצווה, הבילד שעל מייסה של המצווה הוא מעשה גופני, אז בן אדם ממוקד במה? ממוקד במחשבות של המצווה, או לא במחשבות של המצווה, ממוקד בכל מיני מחשבות שצפות ועולות בראש. וזו הפרעת קשב שהייתה לבני אדם תמיד, רק בדור שלנו התחילו לקרוא לה הפרעת קשב, וזה בעצם תופעה טבעית שבני אדם, המוח שלהם מתחיל לרוץ בכל מיני מחשבות. ויש הרבה מצוות שזה קורה ככה, בעיקר מצוות גופניות, הנחת תפילין, לבישת ציצית, אכילה בסוכה, נטילת לולב, כל מיני מצוות שבהם אפילו כששרים תוך כדי תפילה, אז, וגם מצוות תפילה כמובן, גם שם המוח שלנו קוזמון, לא רק במצוות מעשיות, והמצוות תפילה בדרך כלל המוח שלנו רצה כל מיני מקומות. אלא אם כן, אגב, גם בסדר זה קורה, נכון? גם כשלומדים תורה בסדר, או כשנמצאים עכשיו בשיעור, אז מראה שאני מדבר יותר מדי ואתם פחות שואלים, אז המוח שלכם רץ למקומות אחרים. לפעמים קורה לי שתלמיד שואל אותי שאלות, ואז אני בעצמי עסוק בזה. עכשיו, מה אני רוצה לומר? בעצם, המטרה שלנו במצווה זה להיות ממוקדים במצווה הזאת, בשביל הקדשנו את הזמן, והכנו את עצמנו, ואמרנו לשם ייחוד שמה. אמרנו לשם ייחוד, והתעסקנו בזה, והכנו את עצמנו למצווה. מגיע הזמן של המצווה, במקום להיות עסוקים במצווה, המוח שלנו רץ לכל מיני מקומות. אתן דוגמה ממקום אחר בחיים. זוכרים צפירה בבית ספר, ביום הזיכרון, שיוסי מתחיל לחייך ולצחוק, נכון? והמורה אומרת שאסור, ואז, כי זה לא יפה, מתו בשואה, ואתה צוחק עכשיו, וזה, וכאילו. והוא, אבל למה הוא צוחק? כי כאילו פתאום...
אבל אני חושב
להסתדר ככה רק כן. עכשיו, יש משהו בצפירה שמזכיר גם, אגב, יום הזיכרון, צפירה, תקיעת שופר, ביום הזיכרון שראש השנה יקרא יום הזיכרון. יש משהו עם להיות בתוך המצווה שהוא מאוד קשה לנו. מצד אחד, אני אחדד, יזקק שנייה את ההסבר. תמיד יש מחשבות שקופצות לבן אדם. בלימוד תורה זה יותר קל, כי אם תחליט, שאתה מדבר עכשיו איתי על הרשב"א, ומתווכח איתי מה הרשב"א אומר, אז ראש שלך יהיה ברשב"א. ואם תחליט בתפילה לחשוב על מילים שאתה אומר עכשיו, אז אתה תהיה במילים. אבל במעשה מצווה, יש משהו שהוא לפעמים מאוד קשה לנו להיות בתוך המצווה הזאת. נכון? ואז בן אדם כאילו עסוק במצווה, בינתיים הראש במקום אחר. עכשיו 30 תקיעות בראש השנה, 100 תקיעות, כן, אבל 30 ראשונות. כמה זמן מצליחים להישאר בתוך התקיעות? ולא לגלוש עם המחשבה למקום אחר. עכשיו, אתה אומר, מגיע ראש השנה, שיא התפילות, שיחה שלפני התקיעות, כל הכוחות זורמים לנקודה אחת, ואז יש את התקיעות ש... בוא נגיד, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, אבל משעמם קצת. זאת אומרת, מי כל מי שהוא לא הארי הקדוש או מכוון כבוד... מה? מה אתה אומר?
ביום השני
בפרט. ביום השני? כן, אז השנה, היום השני, זה יום של התקיעות, לפחות זה סידור. אבל יש איזשהו קושי. ולכן קראתי לכותרת מה לעשות בתקיעות. עכשיו, מישהו זכה להיות מקובל, וכל תקיעה בעיניו זה כוונה בפני עצמה, אז באמת, זה כמו להכניס מילים של התפילה לתוך הזה. אני רואה, במידה מסוים, מבחינת המטרה שלנו בשיעור הזה, וזה לגריאות הכוונות. אני אתן סיפור. מספרים על רב שמחה בן משפיסחה, ש... אחוי זה שאל מי מוכן לתקוע בראש השונה, ושמחה בונים אמר אני. ואז במשך חודש שלם, אחוי זה לימד אותו את כוונות התקיעה. ואז יומיים לפני ראש השנה, רב שמחה בונים אומר לאחוי זה, תראה, יש רק בעיה אחת, אני לא יודע לתקוע בשופר. אז אחוי זה אומר לו, מה עשית, בונים, מה זה הדבר הזה? זו הניסתי מה שמשה רבנו עשה. משה רבנו שבוע שלם, רוח הקודש עם הקדוש ברוך הוא, במדבר סיני, הופעות אלוקיות, ואז הוא אומר, יש רק ביחד, אני לא ידעתי לדבר. אני לא יודע לדבר אל פרו, אני ארס שפתיי, זה לא יעבוד. ואז למדתי משה רבנו. עכשיו, בעצם כל הכוונות האלה הן חשובות מאוד, אבל הן עלולות שוב פעם להפוך את התקיעות למילים. והתקיעות הן תקיעות, בכוונה. אם היו רוצים מאיתנו במקום התקיעות לומר מילים, היינו אומרים מילים. התקיעות הן תקיעות, יש סיבה שהן תקיעות. זאת אומרת, מה שיש במצוות הגופניות המעשיות, ותקיעה זה מצווה גופנית, היא דרך החושים, זה מפגש פיזי עם הקדוש ברוך הוא. כן? אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, לשמוע כל שופר, זאת אומרת, אור הטוב שלי פוגש את קדושת המצווה עכשיו, פיזית. או כשאני אוכל מצה, אז הפה שלי והבטן שלי פוגשות את המצווה. או בסוכה, כן, כמו שהגרא אומר, להיכנס עם המגפיים לתוך המצווה. כן? הגוף שלי ישן במצווה. ואז יש לי פגישה חווייתית. עכשיו, אחת הבעיות שלנו, אנחנו כל הזמן חפשים חוויות של עבדת השם, ואומרים, די, כל השכל, כל הזמן שכל, 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 תן לי קצת חוויה, תן לי קצת פיזי, ואז כשמגיעה החוויה, מה אנחנו עושים? בורחים לשכל. אז צריך לפגוש את החוויה עצמה. אתה רוצה לחוות את המפגש פיזית עם הגוף שלך, עם החושים שלך, אז תהיה שם. מצד שני, אנחנו בני אדם, והמוח שלנו באופן טבעי גולש למחשבות. כי בני אדם זה יצור שמאוד מתרחק מהגוף שלו. גם מדבר בעולם החילוני. העולם החילוני המערבי מאוד מתרחק מהגוף, הוא עסוק מאוד במה שקורה במוח ולא מה שקורה בגוף. זאת אומרת, גם העולם התאוותני, הוא לא תאוותני שמתמקד בכבוד לגוף, שהגוף יקבל את המזון הבריא שלו, אלא איזה מזון יותר יעורר את המוח. בכיוון של הנאה, אבל ההתמקדות היא במוח ולא בגוף. יש מאמר נפלא שאני רוצה לקרוא אתכם אותו, ואחרי זה אולי נספיק עוד מקורות, שנאמר מאמר השקטה של אדמו"ר מפיאצטנה, שכידוע לכם עסק המון בחינוך לעבודת השם, והמאמר הזה נמצא באינטרנט, לא באיזשהו ספר שלו, הוא עבר ככה מיד ליד שנים, ואז שם אותו מישהו על האינטרנט. מה?
בדרך המלך.
דרך המלך.
בסוף דרך המלך, יפה, נפלא מאוד, השכם תלמוד לי דרך המלך, ספר נפלא. במקרה או לא?
רבינו, רבינו לחצה.
חמותי. טוב, אז ככה, בשנת תפרש צדיק וו או צדיק זין, בעת שהייתי בחברות האחת עם ידידי, האברך היקר כמר יששכר נחמן זאב, השם קום דמו, זה ממש שנים ספורות לפני השואה. תפרש צדיק ט' זה כבר השואה. כן, זה ממש שנים ספורות לפני. זכינו בעשרת ימי תשובה להיקרא לקודש פנימה בזכותו של אברך הנקי, כנראה היה אדמור מאוד מסכים לחברותינו, ובעת שהיה קורא אותו, גם אני נקראתי. פעם הראשונה שמעתי את עניין ההשקטה, אבל חייב דאבדין שאיני זוכר כל יום, רק מה שאזכור אני כותב למזכרת. אדמור זיכרונו חיי עולם הבא, התחיל אז המאמר חז"ל חלום אחד מ-60 בנבואה. כנודע דרכו של אדמור בספריו כי הישות של האדם, הוא המתנגד להשראה ממרום, או בשפה של הקוצקר, איפה הקדוש ברוך הוא נכנס, איפה שנותנים לו להיכנס. כלומר, מלוא כל הארץ כבודו, ואם אני אהיה בתודעה שהוא פה, אז אני איתו, כי הוא פה. מה חוסם, מה מרחיק אותי מהשם? הישות, כלומר, החוויה שלי כנפרד ומרוחק ממנו. אבל אם אני אשים יסיר את המחיצה הזאת, ויבין שאני לא לבד פה, אז אני נמצא איתו באותו רגע, מיד.
לא, אותו כן. עומק של מחלת הישות שאדמו מדבר עליו, חובת
התחתים. מה? כן, כן, כנראה. לא רק הוא, אלא עוד הרבה לפניו, כן, הרבה יעסקו בישות. שזה בעצם אגו שמרחיק מאחרים. להבחין מה שהרב זצל מדבר, על חשיבותה של הגאווה כדי להגיע לענווה. אני רוצה לומר משהו בסוגריים. הרבה מדברים על ביטול בחסידות. עלולים בטעות לחשוב שביטול משמעותו באמת לשים את עצמי בצד, ואז אנשים כל הזמן מחפשים ענווה ואיך מגיעים לענווה, וכשהרב זצל אומר שכדי להגיע לענווה צריך גאווה חיובית. מה זה אומר גאווה חיובית? גאווה חיובית זה אומר לאהוב את עצמי, להיות מחובר לעצמי, להעריך את עצמי, ואז אנשים לא יהיו במחלת הלייקים, היום יש מחלת לייקים, אדם מחפש לעצמו, כל הזמן אישורים מבחוץ, ציונים מבחוץ, עידודים מבחוץ, וכל העידודים האלה נובעים מזה שהוא לא מספיק מעריך את עצמו. והערכה עצמית של האדם בנויה על איזשהו תהליך פנימי אמיתי עם עצמו, בסדר? אז לא על זה מדובר פה, מה שמדובר פה זה על זה שהאדם מרוב שהוא ממוקד בעצמו, הוא לא שם לב לקדוש ברוך הוא שנמצא איתו, בסדר? כן, בטח.
יבוא אדם ויגיד, מה הפלא שאתם כל כך באקסטזה דתית? בן אדם צריך לשכנע את עצמו, כאילו, זה מין שכנוע פסיכולוגי. זה לא שהקדוש ברוך הוא פסיבי, הוא רעיון מופשט, ואם אני אשכנע את עצמי שהוא פה, ואקבל על עצמי, אני אגיד, אוקיי, הוא ישרה עליי נחת, אז אני משכנע את עצמי, זה לא משהו אמיתי. כאילו, זה לא עבודת השם, זה טריק פסיכולוגי.
באמת, אל תשכנע את עצמך בטריקים פסיכולוגיים, אל תעשה את זה. אף אחד לא ביקש לך לעשות את זה. אנחנו עסוקים אתה רוצה לעשות שיעור על אמונה במציאות השם. שמחה, נעשה שיעור על אמונה במציאות השם. אם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא קיים, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אני בשמחה, אני מאוד אוהב לעשות שיעורים על מציאות השם. מאוד אוהב לעשות שיעורים כאלה, כן? ואני חושב שצריך ללמוד את זה, בסדר? אז בשמחה תעשה שיעור כזה, או תזמין שיעור כזה מתישהו יהיה, בלי נדר. אבל אם יהודי חווה, אם מאמין שקדוש ברוך הוא נמצא מלוא כל הארץ כבודו, אז פשיטה שהוא פה איתי. אז למה אני לא חווה שהוא פה איתי? כי אני לא במודעות. נתן את דוגמה אחרת, בסדר? אהבה, בסדר? אנשים יכולים להיות הרבה שנים נשואים ולשכוח את האהבה שלהם. למה? היא פה. הם פשוט לא פתחו את הלב שלהם אליה. פשוט לא שמו לב שהיא פה. בסדר? והיא קיימת, הם מאוד אוהבים אחד את השני, ולא נותנים לזה מקום. יש כל מיני רגשות, באופן כללי, עולם הנפש דורש לתת מקום לדברים. עולם הנפש הוא עולם מופלא, הוא כמו קסם. הוא יכול להגיע ככה, בשנייה, במהייה, אין מרחקים, אין פערים. הפער היחיד הוא התודעה. זה הפער היחיד. ברגע שבן אדם בתודעה, זה מגיע, זה פה. כן? בכל מקום בכל מקום אשר תקרא בשמי, אבוא אליך וברכתיך. נכון? איך הפסוק הולך? אני לא קצת יותר מדויק. אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בסדר? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הרגע שתקרא לו. בסדר? קרוב השם כל קרוב. לכל השקרו באמת. עכשיו, זה בכלל בעולם הנפש. בעולם הנפש, כל מצב נפשי תלוי במודעות שלי אליו. כמו בן אדם שכועס ולא שם לב שהוא כועס, בסדר? דואג ולא שם לב שהוא דואג. או להפך, בן אדם שאוהב ולא שם לב לאבא שלו, בסדר? הורה עם ילד. כמה יש מצבים שבהם הורה עם ילד נמצאים בני סיטואציה כזאת שקריר, אדיש, לא מחובר, בסדר? והם אוהבים אחד את השני. מה גורם לאדישות או למרחק הזה, לפער הזה? מודעות, לשים את זה במרכז, להתייחס רגע לזה, בסדר? ובעת שהאדם ישן, ודעתו ומחשבותיו שוקטים, אז דווקא כיוון שאין לו דעת לעצמו, אפשר שתשרה עליו השראה ממרום. אגב, עוד לפני השראה ממרום, למה סיוטים מופיעים בחלומות?
כי אין מי שימנע אותם.
בדיוק, בדרך כלל בן אדם מדחיק. בחלום בן אדם לא בהדחקה. זאת אומרת, אין לו את המחיצה הזאת בפני עצמו. המחיצות יורדות. אז ממילא תודעת צפה, תודעת המעמקים קוראים לזה הפסיכולוגים. כלומר, התודעה העמוקה יותר של האדם. צפה בחלום היה תלמיד של פרויד, קראו לו קארל יונג. הוא בנה עולם שלם של פסיכולוגיה שבנויה לו לחלומות. פרויד כבר עסק בחלומות, אבל אצל קארל יונג, חלומות זה היה הנושא המרכזי, עסק המון 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 בחלומות, והראה דרך חלומות איך זה שהאדם מסיר בעצם את המחיצה שלו בפני עצמו, הוא מוצא את עצמו אותו דבר בפגש עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? אם אדם נמצא בחלום, בחלום יש איזו קרבת השם, כי האדם בעצם מוציא את המחיצה הצידה, ואז יש לו פוטנציאל לאחד מ-60 שבנבואה. כל בן אדם בחלום יש לו אחד מ-60 שבנבואה. למה? כי הוא הסיר קצת את המחיצה הזאת, הוא הרפא קצת מהאחיזה האובססיבית שלו אני בעצמי, בלי לראות מישהו אחר, כן.
רב, אז למה זה בטל? הפוך, הייתי אומר שבן אדם ער יקבל נבואה, אבל לא בן אדם ישן. כי בן אדם שהוא ער, הוא יכול אקטיבית לגשת לישות שלו, נכון. שהוא ישן, הוא לא שם.
זה לא נכון, בגלל שבדרך כלל מה שאנחנו עושים זה לברוח. רוב האנשים בעולם בורחים מהרגשות שיש בהם קונפליקט, שיש בהם קושי, ומשתדלים להדחיק אותם.
כן, אבל נביא הוא
לא בבעל. ולכן בחלום זה רגע, אתה דיברת, נתת דוגמה, אתה בשאלתך התחלת מדוגמה של רגש של האדם, שדווקא בערנות ראיתי מצפה שהוא מחובר אליו. התשובה היא לא. למה? כי בערנות הוא מדחיק. עכשיו נלך מזה לנבואה, בסדר? בנבואה, למה דווקא בערנות בן אדם לא מתנבא, ודווקא בחלום הוא מתנבא? כי באדם יש אחיזה נואשת, הייתי אומר, בסדר? נואשת, בעצמיות שלו, כשהוא מפחד ומתרחק ומתחבא מהקדוש ברוך הוא. וכשהוא ישן, הוא פחות מתחבא. בסדר?
כמו שבן אדם עובד על זה יותר ככה, זה נהיה פחות מאחד מ-60.
מה קורה בפורים? מה קורה בפורים? לשתי יין.
לדוגמה, הנה, יוצא למעלה מן הדעת, נכון? נכון? במידה, ויש לו תודעה בפנים, בסדר? אם אדם מגיע בפורים למצב שבו הוא מחוק לגמרי, אז הוא לא בעד אלו ידע, הוא לא בעד כלום, הוא בעד אלך לישון, בסדר? הוא אפילו לא חולם. יש שינה שאפילו לא חולמים בה. זו השינה היותר עמוקה. שהיא שינה שנותנת כאילו חיזוק פיזיולוגי לגוף. אבל יש שינה שהיא כאילו שנת גלי גמא זה נקרא, כאילו שבנם כאילו כן קצת זה, כן.
אבל יש גם בחינה כזאת שנביאה נתנה לשוטים.
נכון, מצוין. זאת אומרת, אנשים שהם קצת, שהם איבדו את האחיזה שלהם באגו.
כל כך תודעה, כאילו הם לא...
לא, להפך, יש להם איזה טעות לגבי שוטים. אתה טועה בתפיסתך את השוטים. להפך. לשוטים יש הרבה פעמים מבחנות מאוד מאוד עמוקות. יש אנשים שמכנים אותם משוגעים, הרבה פעמים לאנשים האלה יש עומק מאוד 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 גדול בנפש. להפך. דווקא לפעמים במרוב עומק והתרחשות אין להם יכולת לאזן את עצמם. הם חסרי איזון, בסדר? כמו שכתוב על הנבואה, שבאמת בנבואה אנשים היו קצת משוגעים.
רואים את זה אצל
אמנים. מה?
אמנים.
אצל אמנים, כל מיני. בואו נמשיך עם זה עוד צעד. כנודע גם מאמרו של אדמור על מה שיותר מתעוררים בתפילה מאשר בתורה, כי בתורה משתמשים יותר עם האנוכיות. היינו, אכלר, הנה, אכלר, אני לומד, אני חושב. אבל בתפילה להפך, העיקר הוא הביטול בה. בתפילה יש יותר סיכוי לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כי בתפילה אתה פחות עסוק בלהבין. אם כי, כמו שאמרתי הבוקר בהקשר אחר, יש אנשים שהתפילה שלהם היא עוד סדר אמונה. כן? נסות להבין עכשיו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז מה ההבדל בין עבודת השם של יצחק ליעקב? ועכשיו אני, אז הוא עושה שיעור אמונה עם הקדוש, חברות באמונה הקדוש ברוך הוא, זה יותר טוב מאשר לחשוב על שטויות, בסדר? עדיף מאשר לחשוב על שטויות. אבל באמת זה אמור להיות מפגש. ובמפגש אתה שם בצד את האחיזה הלימודית שלך, ואתה קצת מרפל מול מי שאתה נפגש איתו. אומר פייצטנה, אבל בעת שהאדם ישן, אז אי אפשר לו לרצות דבר מה, כי אלו ישנו. ובכן, העיקר לבוא בהקיץ, בעת שאפשר לו לרצות למצב של שינה, היינו בהשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם לבלי קץ. היקח דרכה של המחשבה שמסתבכת זו בזו וקשה לאדם לפרוש מהן. ונתן בזה עצות ממשיות איך להשקיט מחשבותיו. אגב, בסוגריים, איזה תרבות וזרם מחשבה מאוד עוסק בדבר הזה? הבודיזם. הבודיזם מאוד עסוק. בודיזם זה לא ממש דת. הדת שהבודיזם מתבססים עליו זה הינדואיזם של סוג של אלילות. אבל הבודיזם עצמו הוא לא אלילות, הבודיזם עצמו זה מין שיטת עבודה. שיטת עבודה שמקבלת כהנחה תיאולוגית את קיומה של האלילות, ועל גבי זה יש להם שיטת עבודה. חלק מהשיטת עבודה שלהם זה היכולת להפסיק לחשוב. מיטציה זה היכולת להפסיק לחשוב. כן? לעצור את זרם המחשבה.
מה אתה חושב?
מה?
על המחשבה עצמה?
רגע, תכף ניגע באיך עושים את זה. מה אתה חושב? זה חלק מה אתה חושב כשאתה עושה את זה? שנייה. אבל מה המטרה? המטרה היא להשקיט את הזרם הבלתי פוסק שבמוח. הסיבה שבמערב כל כך אהבו את המדיטציה הבודהיסטית, בגלל שהמערב חולה בהיפר מחשבה, היפר אקטיביות של המוח, קצב בלתי נגמר, בעיקר מאז שהגיעה המדיה, ועוד לפני זה מהמחאה התעשייתית, והתקשורת, ואנשים רוצים להשקיט את המוח, ולכן הם נורא אהבו את הבודהיזם. פה יש משהו מקביל בקדושה של הפייצטנה שהוא הולך להיכנס אליו. ודיבר אז איך עושים את זה? ודיבר אז שיתחיל האיש להביט על מחשבותיו שעה קלה לערך איזה רגעים, היינו מה אני חושב. שלב ראשון, לקחת דף, הוא לא אומר לקחת דף, אני מציע לקחת דף, לקחת דף ולכתוב את כל הדברים שעוברים לי בראש. למשל מישהו לא מצליח להירדם בלילה. תכתוב את כל המחשבות שלך, שפוך. יש שיטה כזו שנקראת דפי בוקר, בנם קם בבוקר וכותב שלושה עמודים. פשוט כותב מה שיש לו בראש הרגע. וזה יכול להיות שבאמצע משפט הוא ידלג מארוחת צהריים של אתמול לטלפון מהבנק, למה הבת שלו רצתה עם החברה שלה אתמול בצהריים, למה הוא למד בשיעור, ממש ישפוך בליל של מחשבות, מין כזה פקעת חוטים של מחשבות, הוא יוציא את זה החוצה. היה לי חבר בודיסט פעם, שפעם ראה אותי כותב כזה, ואז הוא אמר לי, נו, סיימת? הוצאת את כל מה שהיה לך בראש וזה? ולא שמתי לב אפילו שאני עושה את זה, כן? אז בכל מקרה... כן?
אני לא מבין, מה זה לראות כאן את כל המחשבות? בסוף מה חושב?
לא, אני אגיד לך, שלב ראשון כשאתה עושה את הדבר הזה שאמרתי עכשיו לרוקן, שנייה, אני אסיים. כשהוא מרוקן את המחשבות על דף, שלב ראשון הוא מעט את הקצב. הוא עוד לא רוקן לגמרי, אבל הוא מעט את הקצב. מה הכוונה? יש יותר מדי דברים במקביל. אתה מכיר את האנשים שהם זוכרים בראש? העדים שלי, הרבה פעמים, אני ואירונית שונים מאוד. היא זוכרת בראש, אני רושם תזכורות. יש לי תזכורת לכל דבר, לקחת את רחל, לעשות את זה, כל דבר אני שם תזכורת. כשהעדים שלי צוחקים בבית, רצים אליי עם הטלפון, אבא, יש לך תזכורת? זה לקח תרופה. יש לך תזכורת? זה לצצל למוישה זוכמר. כל פעם תזכורת למשהו. אבל אני חושב שזה עדיף, למה? כי אז זה לא צריך להיות בראש. אתה יכול לנקות את הראש מהדבר הזה, תזכורת, כתבת את זה בצד, שכוח זה נמצא שם, עכשיו אתה לא, עכשיו הרגע, אני כל הזמן צריך להחזיק פה באיזושהי פינה, לא לאחר. בעוד פינה אני צריך תזכורת שעוד לא עשיתי את זה ואת זה ואת זה. כן, כל מיני תזכורת. כן, עדיף להיות יהודי רגוע ולשים את הדברים האלה, להניח אותם. תחשוב על אפשרות, יש, לא יודע אם קראתי מארי פוטר, יש כזה דבר שנקרא גיגית. יש גיגית שיש בה איזה נוזל קסום, אתה יכול לקחת עם שרבית מהמוח מחשבות ולשים שם, והמחשבה והזיכרון נשמרים, והוא לא צריך להיות בתוך הראש עכשיו, כן? אני מאוד הייתי שמח שיהיה דבר כזה. מין משהו כזה, תחשבו על הסיכומים, וזה אתה צריך לסכם. משהו כזה שאתה יכול להוציא מהראש, לשים בצד. עכשיו, מה זה עושה לך? זה מאפשר לך כאילו להאט את קצב המחשבה. זה דבר שמאוד כדאי לעשות אותו.
אבל זה היה כמה, כאילו לא הבנתי מה זה, כאילו לא הבנתי את המושג לרוקן את המחשבה, כי תמיד בן אדם חושב על משהו.
אני לא לרוקן, להאט מאוד את קצב המחשבה. בסדר?
הוא לא אומר שזה לכתוב דווקא.
הוא לא אומר לכתוב, הוא אומר, יתחיל להביט על מחשבותיו. מה אני חושב עכשיו? בסדר? על מה אני חושב? יש כזה משפט בענית פני בעד מחשבותיך, כן? על מה אתה חושב עכשיו? אוקיי? סיפרת לי? אוקיי. ועל מה אתה חושב עכשיו? רוצים לעשות תרגיל רגע, שנייה? זיו, על מה אתה חושב עכשיו?
פילברון.
מה?
פילברון.
פילברון? באמת? או סתם? תצחק עליי.
זה מה שעלה לי כש...
אוקיי. ועכשיו על מה אתה חושב? טוב, אבל זה באמצע שיעור.
זה רוקן, איזה שיעור.
כן. לא, אבל... לא, אבל זה לא דוגמה טובה, זו דוגמה טובה. תפוס בן אדם שהוא מנסה ללכת לישון ולא מצליח, בסדר? או בן אדם שלא מצליח להתרכז בלימוד, בסדר? חבות השכה הגיעה לסדר, לא מצליח להתרכז בלימוד. למה? הוא לא מפסיק לחשוב על הדייטים. הוא לא מפסיק לחשוב על הדייטים, אוקיי? קורה, נכון? קרה לכם עם חבות הפעם? מה עושים במצב כזה? שלב ראשון... מה? לא, לא, הסתירה זה לא רעיון טוב.
לא, זה בדייט עצמו.
שלב ראשון זה לעשות מה שעושים בנסיעה ארוכה בלילה בחזור רואה מהחתונה של עומר. בסדר? נכון, אתם תיסעו, נגיד, זה ייקח כמה, נגיד, שעתיים, וחצי בערך מגוציון. אתה נוסע, אתה יושב עם חבר. אתם פטפטים על משהו, אחד אם לא נרדמתם. פטפטים על משהו אחד סיימתם, על משהו שני סיימתם, משהו שלישי סיימתם. מתישהו? אתם תהיו קצת, עם בקצב דיבור קצת פחות חזק, נכון, בשיחה, יש שלב כזה שכל אחד רוצה להשתדל את השיחה ולהגיד מה שיש לו לומר, נכון? ולאט לאט ככל שזה זז, נגיד ליל שבת כזה, או ישיבה עם החברים בערב, ככל שעובר הזמן, קצב השיחה נעשה יותר רגוע, כי אנשים כבר שפכו את ליבם, ולאט לאט לאט זה באיזשהו שלב מגיע למצב שבו טוב. אפשר לשתוק עם, זה, עם הבירה ביד, ולא צריך לדבר על עוד משהו. הכל כאילו יצא, נכון? זה כאילו סיטואציה שבן אדם רוקן את המוח שלו.
ומה? כי הוא נתן מקום למחשבה.
כי הוא נתן מקום. מה שאתה נותן לו מקום בנפש, מגיע אל תיקונו. ומה שאתה לא נותן לו מקום, גועש ורוחש. וכשיש כמה דברים שלא נתת להם מקום, הם משחקים שם פינג פונג בתוך המוח שלך. ואי אפשר להתרכז שיש פינג פונג במוח.
יש
לנו
איזו טכניקה הפוכה,
שמדיטציה שאומרת
לך,
אני מתמקד
דווקא
ברווח. עוד רגע הוא יגיע לזה, מצוין יונתן. אתה צודק.
דווקא יוצא המחשבות...
אז ירגיש לאט לאט שראשו... מה?
דווקא יוצא המחשבות החוצה?
שלב ראשון. שלב ראשון, לתת מקום לכל המחשבות שיש לי בראש. מה זה עושה? זה עושה טיפה רגעות.
מקום זה לחשוב עליהם?
כן. כן. במקום לחשוב שכדי להירגע אני צריך לא לחשוב על זה, להפך, תחשוב על זה וזה מה שירגיע אותך.
רבי נחמן, ככל שאני
אגב עכשיו
על משהו, אני
אחשב
על
הבטר. בדיוק. תן לזה להיות. אוקיי? עכשיו, כמו שאגב, מחשבה זרה בתפילה, מה עושים? נותנים לה לרגע להסתיים, תן לה, תחשוב אותה, אפילו שאתה באמצע התפילה, אין מה לעשות, זה נמצא שם, תן לזה להסתיים, ואז תוכל להמשיך להתפלל. עכשיו, שלב שני מה אומר, ואז יתחיל למור פסוק, זה מה שיונתן התחיל, פסוק אחד כגון השם אלוקים אמת. כדי לקשר עכשיו ראשו החלל, נשאר מחשבות למחשבה אחת של קדושה. הוא חושב על הפסוק השם אלוהים אמת, חושב אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חושב אותו.
וטיפ פרקטי שנותן כאילו.
מה?
וטיפ פרקטי שנותן.
זה שלב הבא, כן. גם קודם זה היה טיפ פרקטי, עכשיו זה עוד טיפ פרקטי, בסדר? שלב ראשון בפעולה של ההשקטה, לתת מקום לחשבות, שלב שני, להתמקד במחשבה אחת, אבל לא סתם במחשבה אחת, אלא במחשבה צמודת מילים.
דווקא מה שאומר?
מילים, כן. לומר פסוק אחד, כגון השם אלוהים אמת, כדי לקשר ראשו החלל משם מחשבות, למחשבה אחת של קדושה. ואחר כך כבר יכול לבקש צרכה באיזה מידה שהוא צריך להתחזק בחיזוק אמונה או אהבה או עירה. כלומר, לקחת משפט אחד, נגיד להגיע לתפילת מנחה, אתה יודע שאתה תרוד, ולהגיד בתפילה הזאת, משפט אחד בתפילה, אני יאמר אותו שוב ושוב ושוב בראש שלי, בסדר? אני לא יכול להגיד הרבה פעמים בתפילה, אבל זה המשפט שאני הולך להתמקד בו עכשיו. זה התפילה שלי סביב הנקודה הזאת, בסדר? להתמקד במשפט הזה. וזכיתי אז לשמוע ממנו אז אופן השקטה בחיזוק אמונה, ואמר בשלנו הקדוש, אני מאמין באמונה שלמה שעבורי הוא הנמצא היחידי בעולם, ואין שום מציאות זולתו, וכל העולם אשר, וכל אשר בו הם רק הערת תור השם. וכך שינן איזה פעמים, אבל לא ש... אז מה הוא עשה? אמר הרבה פעמים את המשפט הזה, אוקיי? שוב ושוב, בדיוק, שוב ושוב חזר על אותו משפט, אומר אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו שימו לב הדגשה, אבל לא שיאמר זאת בחוזקה, כי כל העניין הוא רק להשקיט מחשבותיו, ובאמירת בתוקף יכול רק לעורר האנוכיות שלו עד רבה באופן קל מאוד. כלומר, אם אתה אומר את זה חזק, אתה עסוק בלהגיע לאנשהו. המטרה היא לא להגיע לאנשהו, המטרה היא להיות בתוך המחשבה הזאת. לומר אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותה מחשבה. אחת הבעיות העיקריות של אנשים בעולם היום, שהם לא נוכחים בתוך הדבר שבו הם נמצאים. אתה חושב עם הילד שלך, אתה חושב תוך כדי על העבודה. אתה נמצא בעבודה, אתה חושב על הילד שלך. נמצא עם אשתך, אתה חושב על הלימוד, אתה נמצא בלימוד, אתה חושב על אשתך. כל הזמן אתה חושב על הדבר הבא שאתה אמור לעשות, ואתה רץ הלאה. במקום להיות נוכח בדבר שאתה אמור להיות בו. ולהיות נוכח זה נותן, אגב, אתם מכירים את המשפט הזה, אתה לא מקשיב לי? כן? יפה. עכשיו, איך היא יודעת שלא הקשבת? או מה התכוונה? הרי הקשבת, אתה יכול... הרי מה התשובה שאתה עונה? מה אתה עונה לה כשהיא אומרת לא הקשבת? אתה משלים את המשפט האחרון. יפה. כי יש בארדיסק של המוח שהוא זוכר את המילים האחרונות, נכון? הם שעוד לא נמחקו. נכון? ואם תשאל אותך כמה משפטים לפני, אתה כבר לא תזכור. כי זה כבר נמחק
בזיכרון. זה כמו לומר את השם אלוקים אמת.
לא, זה לא כמו לומר השם אלוקים אמת. למה? כי הוא שמע את המילים, הם נקלטו, אבל המילים האלה לא היו, מה הם לא היו? בנוכחות, ביחס.
אז מה בן אדם אמר שם, במקום השם?
מה?
מה בן אדם אמר בסיטואציה
הזאת? כשהוא אומר, בסיטואציה הזאת, עם אשתו הוא צריך להיות בנוכחות. מה הכוונה להיות בנוכחות? לפני שמתחילים לדבר, בסדר? לפני זה, להשקיט, להיכנס לאיזושהי רגיעה. כן, יושבים עכשיו על הספה, לא ממהרים שום מקום. אז קודם כל, תחנת הממסר, הגלקטית הולכת הצידה ומחבים אותה, ומישהו אחר יסתדר עם הממסרים מהחלליות, בסדר? אפשר להתנתק מחללית האם ולשים זה. שלב שני, לספר מה קרה היום, בסדר? ולתת זמן גם. הרבה פעמים כאילו אתה אומר, בסדר, חצי שעה, נסיים לדבר על כל מה שרצינו. לא. לפעמים חצי שעה זה רק כדי שנוכל להתחיל לדבר. למה? כי בחצי שעה הזאת מה שקרה זה שלאט לאט עזבנו את העולם והיינו אחד עם השני וזה, ולהיות בנוכחות שם. עכשיו, למה אתה לא בנוכחות? לפעמים משהו תורד אותך. אז אתה יכול להגיד לאשתך, תקשיבי רגע, יש כמה דברים שתורדים אותי. לקחת דף ולכתוב את כל הדברים שתורדים אותך, להניח אותם במגירה ולהגיד להם להתראות חבר'ה, עוד מעט נחזור אליכם. בסדר? וזה קשה. ככל שמתקדמים בחיים זה יותר קשה, כי בעזרת השם כל אחד פה יעשה דברים חשובים וגדולים בחיים שלו, ואז יהיה קשה. לפעמים זה באמת קשה. אפילו כשהטלפון כבוי ולא משהו שום צליל, אבל אז אני רואה פה פתאום שציצל אליי ראש הישיבה. בסדר? אז מה אני חושב בראש לי? כנראה הוא חושב שמה שסיכמנו אתמול לגבי השעה של השיעורי תנ"ך, הוא רוצה לשנות את זה. אז אולי כבר ישאל את רונית הזה, כאילו נעשה חמש צעדים קדימה בשחמט כדי לשחק מהר יותר. לא, 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 חביבי. אתה אמור להפוך, זה, לכן אני הרבה פעמים הופך את הטלפון. בסדר? ככה אני גם לא רואה אם זה מאיר באיזשהו אור. יש כאלה שזה גם זורח מפה מהפנס, אז צריך, כאילו לא יודע, לשים עליו איזה כובע, איזה... זה משהו, כן? מה?
לא במראית עין.
לא במראית עין, כן, להרחיק אותו לחדר השני. אבל זה רק דוגמה, כי כמו את הטלפון, זה גם להרחיק דברים אחרים בנפש. בסדר? ולהיות בנוכחות. להיות תפילה... הקושי העיקרי בתפילה זה להיות בנוכחות. בסדר? אם בן אדם יהיה בנוכחות בתפילה, הוא יצליח להתקדם הרבה יותר מהר. הבעיה העיקרית בתפילה זה היכולת שלנו להיות בנוכחות. כמו להיות בנוכחות עם בן אדם אחר, כמו להיות בנוכחות עם התפילה, להיות בנוכחות באופן כללי. כן?
מעניין איזה, מעניין איזה פסוק, כאילו הוא דיבר בהכרח על בן אדם שהוא מרגיש שיש לו משהו שמסית אותו כשהוא מנסה להתרכז בצבא. ואז הוא אומר, טוב, תאמר השם אלוקים אמת, או איזה פסוק וזה יחבר אותך. אז איך היית מקביל את זה לשיח עם אשתך? מה היית אומר? גם היית
הייתי אומר שנשים את השיר שלנו בדייט לפני שאנחנו מתחילים לשבת ולפטפט. תחשוב איזה יופי זה. יש שיר שאנחנו אוהבים, ואז אני מפעיל בטלפון שלי בספוטיפיי את השיר, ושומעים את השיר רגע בלי לדבר. זה ממש כבר מקרב אותנו לתקיעת שופר. הוא לא מדבר פה על תקיעת שופר, אבל פה בזכות מה שאלת אני רוצה לדלג רגע לעניין של תקיעת שופר. לשים, מה זה תקיעת שופר? היה רגע נפלא שבו הרומנטיקה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל התגלתה במלוא עוצמתה. אתה נגלית בענן קודשך, בענן כבודך, עלן קודשך, נכון? זה שופרות. מה זה שופרות? זה הרגע המופלא שבו השם התגלה אלינו ופגשנו אחד את השני פגישה טוטלית כזאת, נכון? ושם היה קול של שופר. אז כשמדליקים את הקול של השופר, מה זה אומר? אנחנו משמיעים את השיר שלנו, בסדר? עכשיו תחשוב שאנחנו שומעים על הספה, שמים שיר, מקשיבים לשיר רגע. ואז כשנגמר השיר, אז אנחנו מתחילים לדבר. זה מקביל לומר השם אלוקים אמת. כלומר, אמרתי משפט מסוים, שהמשפט הזה מאפשר לי בעצם להיות משהו מבסט שמחדד אותי פנימה. זה כמו שיש אנשים, אתם מכירים אנשים שצריכים לשחק במשהו תוך כדי השיעור? זה מוסד, כשהייתי ילד זה היה אסור, והיום זה ממוסד. כאילו הוא מביא לכיתה את הספינר, מביא את הספינר לכיתה, וזה חוקי, כאילו בתקופתי זה היה פשע, כן?
אנחנו היינו מגדלים פאות שזה היה אסור.
כן, כן. עושים ככה עם יוסף מססל מסערו היה כתוב, כן, נכון. כאילו יש איזושהי התעסקות מבסטת, שמה היא עושה? בואו ניכנס רגע לפיזיקה של ההתעסקות המבסטת. ההתעסקות המבסטת מאפשרת לבן אדם בעצם למקד את עצמו בנקודה מסוימת, על ידי המעשים. הוא ממקד את עצמו, אגב, בן אדם שחווה חרדות קיצוניות, והוא בהיפר מחשבות, הרבה פעמים מה טוב לעשות, שהוא יאכל רגע שוקולד, או ישטוף את עצמו עם מים קרים מאוד, או יעשה איזה משהו שגורם לחושים רגע להסיט את תשומת הלב לאיזושהי נקודה. מה?
זה
עבר
חושים.
בכל?
מה שאמר.
כן.
אבל אדם בצבא שהוא...
מה?
אדם בצבא שהוא נכנס לשוק. זה מה שהם למדים, לשאול את השאלות שלא מעוררות את הרגש. שאלות...
מכוונות מה...
מכוונות מטרה.
חושים.
כן.
כן, נכון. ואז המיקוד הזה מאפשר. עכשיו פה, יותר טוב מזה, זה מיקוד בנוכחות בדבר שלשמו אני נמצא פה. וזה בעצם, ואז הוא אומר, נגיד, הנה יש לו פה דוגמה למטה אצלכם, אני לא יודע באיזה שלב זה, גם אפשר להשתמש להשקטה, בהבטל שעון המחוג הקטן, שכמעט איננו זז, משך איזה זמן. תחשבו על איזה תרגיל מדהים זה. תסתכל על המחוג של הדקות, לא של השניות, על המחוג של הדקות.
של השעות?
מה?
של השעות, לא?
אני לא חושב שהוא יתכוון לשעות. שעות זה כאילו כבר... זה יום שלם, זה ביטוי תאיר.
שכמעט אין לו זז במשך
הזמן. מה?
שכמעט אין לו זז.
כן, מחוג הדקות.
אתה מדבר על השעות.
כן, אותה פואנטה.
חבר'ה, בואו נתחיל מהשניות, יודעים מה? תעשו את השניות, זה גם יהיה לכם מעצבן. גם שם תהיו עצבנים, בסדר? בואו ננסה את זה, תספרו לי איך זה היה, בסדר? אבל מה הוא רוצה לומר? להיות שם. ואז הוא אומר, ציווה לומר הפסוק, אורני השם דרכיך, בניגונו המיוחד של האדמו"ר. זה פתאום הסבר חדש מה זה הניגונים. חסידים אוהבים ניגונים בלי מילים, הרבה פעמים, בסדר? נשאיר את הניגון בלי מילים. אגב, דבר מדהים, שאני אף פעם לא הבנתי בתור ילד, הייתי מגיע לבית כנסת של חסידים, שלחד עודי, עכשיו, מה הם עושים? שרים, תינא נאי, נא נא נאי, נאי, נא נא נאי, נאי, ואז כשמסיים לשיר הזה, אומרים, לחד עודי, קראת קלה, בני ג'בד, נגב אלה, זה... תינא נאי, נא 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 נא
נא נא נא,
ואז אומרים, מקדש מלך מלוכה, קומי צי מתוך... עכשיו, להפך, הניגון זה למכה את המחשבה, ואז אתה יכול לומר את הדבר שרצית לומר, כי אתה פה, אתה מבין? ואז את זה אפילו תגיד מהר יותר. גם כל הקטע של ההכנות לתפילה. מה עושות ההכנות לתפילה? לפרוש מהעולם, לצאת מהתרדות, לצאת מכל הדברים, ולהיות בתפילה, ואז הם מתפללים בטילים. בסדר? כי מה הוא מחפש? הוא מחפש כאילו רגע אחד של קרבה, שאני פשוט אהיה פה באמת.
לנקנש ולראות.
כן.
הרב, אני לא כל כך מבין את כל העניין הזה של ההשקטה. כל הכביש הסואן הזה של המחשבות זה מפריע. הדוגמאות שהרב הביא הן דוגמאות פרקטיות. הדוגמאות שהאדמו"ר מפיסטנה אומר, כאילו, כדי שישרה עליי שכינה, שישרה עליי ממרום, אני לא יודע מתי ישרו עליי ממרום.
אתה יודע, הקדוש ברוך הוא פה, ואתה לא שם לב אליו.
אז למה לא לעשות את זה כל היום במקום ללמוד תורה?
לא, לעשות את זה כל פעם שאתה מתפלל. כי לימוד תורה זה מצווה שתפקידה ללמוד את מה שכתוב בתורה. בסדר? ותפילה זה מצווה להיות בנוכחות ובקשר איתו. זה רב חיים. רב חיים שואל ברמב״ם, כבר דיברתי איתכם על זה פעם, רב חיים מאוד מאוד יסודי, רב חיים שואל ברמב״ם, יש מקום אחד שהרמב״ם כותב שאם בן אדם יתפלל בלי כוונה, כאילו לא יתפלל ושיתפלל מחדש. מקום אחר כותב הרמב״ם, שאם אדם כיוון בברכת אבות יצא ידי חובה. שואל רב חיים סתירה, עונה רב חיים. יש שתי כוונות שונות בתפילה. כוונה אחת זה להבין מה אני אומר מהפה. בסדר? בן אדם אומר כל מיני מילים בתפילה. הוא לא מבין מה זה אומר בכלל. בסדר? צריך להבין מה הוא אומר. לכתחילה, צריך לכוון בכל מילה בתפילה. אוקיי? אבל, נדיר מאוד שיהודי מצליח לקיים את המצווה הזאת, כמו שצריך לכוון בכל מילה בתפילה. בסדר? בצערנו, זה המצב. לעומת זאת, יש עוד כוונה בתפילה, והיא שאני עכשיו מדבר איתו. אם אני בתפילה לא מודע לזה שאני עכשיו מדבר איתו, זה נקרא שלא התפללתי, להתפלל מחדש. וזה לא דומה אחד לשני. הכוונה העיקרית של התפילה זה להיות איתו. אתה והקדוש ברוך הוא בקשר עכשיו. זה הגדרת המעשה של תפילה. לא עשית את זה, לא התפללת בכלל.
כמה פעמים בן אדם עובר למחשבות אחרות ואז הוא לא איתו.
נכון, אבל אם היית איתו בתפילה, אז קיימת מצוות תפילה. בסדר?
זה החלק שצריך...
ולכן גם אם רק חלק מהתפילה היית בכוונה של מודעות, אני נמצא איתו עכשיו מדבר איתו, זה נקרא שהתפללת. אבל אם בן אדם סיים תפילת 18, ובכלל לא היה במודעות לזה שאני איתו עכשיו, אז זה נקרא שהוא לא התפלל, הוא צריך להתפלל מחדש. כי לא היה שם נוכחות. כן.
דווקא... כי אני שואל על קורבנות, בגלל שתפילות זה במקום קורבנות, אז
לכאורה
קורבן זה לא אינטימי כמו תפילה.
להפך, שים לב לדבר מטורף. בקורבן צריכות להיות לפחות 12 מחשבות. 6 חיוביות ו6 שוללות. אתה צריך שזה יהיה לשם זבח, לשם זובח, לשם אישים, לשם ריח, לשם ניחוח, לשם השם, ואתה צריך להימנע ממחשבת חוץ לזמנו, וחוץ למקומו, ובתוך חוץ לזמנו וחוץ למקומו, יש חוץ לזמנו בקיצור, אני לא אפרט אותם גם, בסדר?
זה לא כל יש דבר, יש... זה של הבידוי
והחטא. שמה? זה לא, זה כוונת העובד. יש את מי שהביא את הקורבן, שזה הבידוי על החטא.
לא, אבל אני אומר...
אבל הבן אדם שמקריב קורבן, הוא עושה פעולות פיזיות,
לא,
ובפעולות הפיזיות האלה הוא צריך להיות בכוונה. שים לב למה זה דומה, למה זה דומה, למישהו שעכשיו מציג פנטומימה למישהו אחר. מה עושה שהוא מציג פנטומימה? הוא מדבר עם הגוף. הוא מדבר עם הגוף. הוא עושה כמו בריאת העולם. מה זה בריאת העולם? זה אותיות שהופכות למציאות. הוא מדבר עם הגוף שלו, בסדר? ריקוד אמיתי זה להתפלל עם הידיים והרגליים. זה עבודת הריקוד בעבודת השם. מה?
כל התרבות של המסיבות, של הטרנסים, שאנשים באים, מנתקים את עצמם לגמרי ומרגישים יותר קרובים פתאום לאלוקות, יותר...
למשל, או יותר קרוב... כן, אבל יש פה בעיה אחת, מה הבעיה?
בודהיזם...
שלפעמים, קודם כל באמת, הטרנס התחיל מהודו, אבל שם, פה יש נקודה שהיהדות מאוד חולקת על הבודהיזם. הבודהיזם רוצה שאדם יצא מהעולם. אנחנו רוצים שאדם יהיה בעולם בנוכחות. ולכן, אם המוזיקה היא מוזיקה כזאת, שמנתקת את האדם במקום שלו, בסדר? שהיא רק, יש מוח לב כבד, בסדר? אז יש מוזיקה שהיא כבד. אני בעיקר אח שלי שהוא מוזיקאי גם, פתחיה, אז הוא נתן לי דוגמאות במוזיקה, שהם כבד בלי לב ובלי מוח. יש מוזיקה שהיא מוח, נגיד ניגודים חבדים כאלה. שזה ניגון, שאתה, התווים שלו הם העיקר שם, כמו מוזיקה קלאסית כזאת, שיש שם כזה ממש מוח, בסדר? יש ניגון שהוא לב, שהוא מעורר את הרגש, ויש ניגון שהוא מעורר את הכבד. פעם תלמיד שלי, שעסק ביצירת מוזיקה אלקטרונית, הסביר לי איך אתה מכוון את המוזיקה, שתאיץ את קצב הלב של הרוקדים במסיבה. כן, הוא מצליח להאיץ את הקצב, הוא דבר ראשון יוצר התחלה, הוא גורם לקצב הלב של המדפוק, בקצב של המוזיקה, ואז הוא רוכב את זה בצורה שהוא יגביר להם את קצב הלב, ובאמת זה נבדק, כן? הלב שלהם, והוא מוציא אותם, זה נקרא כבד. כלומר, שהמוזיקה היא החומר עצמו כשלעצמו, בסדר? זה לא טוב, כי זה מנתק את המודעות. אנחנו רוצים שיהיה גוף ונפש. כלומר, שהגוף יסייע ביד הנפש להיות בנוכחות, והנפש תיכנס לתוך הגוף ותהפוך אותו למעודן יותר. ולכן, וזה בתקיעת שופר, זה מייסה מצווה שהוא הקשבה. יש הרי מחלוקת בראשונים, זה לתקוע בשופר המצווה, או לשמוע כל שופר. יש פה שתי צדדים. יש פה מעשה פיזי, ויש את הקשב והנוכחות שלנו. מצוות השופר היא מצווה שעיקרה להיות בנוכחות במפגש. באור פני מלך חיים, אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא, להיות במפגש. המצווה היא להאזין, להיות שם, להיות נוכח בדבר הזה. זה בעצם מהות המצווה. להיות בהקשבה לקול של השופר. ואם עכשיו אדם אומר, טוב, אני אתכנן בזמן תקיעת שופר, על מה אני חושב? אני אעשה רשימה, אז הוא בורח. רוצים שתהיה בקשב בדבר הזה. ושביל זה צריך באמת להשקיט את עצמו ולהכנין את עצמו ולהיות. אבל כשאתה מצליח להיות בקשב בדבר הזה, אתה נמצא עם השם, אתה מקשיב למה שהשם מדבר. עכשיו, יש משהו בדיבור, מתי בשיחה בן אדם הולך לאיבוד, אם נדבר על משהו שהוא מאוד מעניין אותו מצד אחר שלא קשור אליי. בסדר? נגיד, אם יש פה מישהו שאוהב מכוניות, ואני אספר לו על משהו שקרה לי שלשום, שפתאום קרה לי תקלה ברכב, אספר לו איזה רכב, איפה זה ברכב, אז יתחיל לשאול אותי שאלות, ותוך כדי השאלות אני אשים לב שבמקום להתעניין בי ובחוויה שעברה עליי, הוא מתחיל להיות עסוק בידע שלו על רכבים. וזה מעצבן, הוא לא איתי, נכון? זה מה שעלול לקרות כשבן אדם לומד תורה לפעמים, כן? לכן יש את המשפט הזה בחז"ל, לוואי אותי עזב הוא תורתי שמר הוא. לפעמים כשיהודי לומד תורה, הוא עסוק עכשיו יותר בלימוד עצמו. ופחות, זה יש ויכוח בין בעלתן אלה ובין נפש החיים על הדבר הזה, כמה בלימוד להיות מכוון תודעה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי עכשיו, אבל העיקר בלימוד זה להבין את הסוגיה. אבל בתקיעת שופר זה לא להבין את הסוגיה של השופר, זה לשמוע מי מדבר איתי עכשיו, מי איתי, ולהיות נוכח שם, בסדר? כן.
טוב, אני חוזר למה
שהרב אמר
בהתחלה, אבל יש כן עניין בתפילה שהוא איזה ביטול גמור שאתה כבר לא מרגיש את עצמך.
לא בטוח שאני מבין למה מה שאתה אומר ומקבל את מה שאתה אומר.
שבחסידות אומרים שתפילה צריך להיות כמעט שנשמתך תצא חס ושלוש, ואז תחזור.
חבר'ה, לפני שמגיעים לדברים עליונים כאלה, שממילא אנחנו לא במדרגה, בוא נהיה איפה שאנחנו אמורים להיות. מה שבטוח בהלכות תפילה, אני אמור להיות עם הקדוש ברוך הוא, נכון? בואו נתחיל שם, אוקיי? מי שהגיע לשם ויצליח להתפלל שרואו תפילותיו ונמצא עם הקדוש ברוך הוא ונמצא איתו, זה כבר הדבר הראשוני. בסדר? כשאתה מדבר איתי עכשיו להיות בביטול, שאולי אני בכלל כמעט לא קיים וזה, לא יודע, נשמע לי שאנחנו פה קופצים למדרגות שהם לא...
לא, אני שואל אבל על עצם הרעיון, כי הרעיון הזה להשקטה הוא קשור לביטול, למה שהוא אומר פה.
הוא קשור לביטול לא של לא שלי, הוא קשור לביטול של המחיצה הזאת. של מחיצה שהמחשבות הבלתי פוסקות מונעות ממני להיות בנוכחות עם מישהו אחר. לפעמים אתה מדבר איתי ואתה כל כך עסוק בלהבין מה שאני אומר במקום להיות איתי עכשיו. לא תקשיב לי. בסדר? אגב, יש באמת סוגים שונים של מחשבה. יש מחשבה שמנתחת את הנאמר, מישהו מדבר איתי, אני מנתח את מה שהוא אומר ומבין ונותן לו עצות או מזה, בסדר? ויש חשיבה של מישהו מספר משהו, ואני אומר, וואו, באמת, מה אתה אומר? ושואל אותו שאלות כדי שימשיך את הסיפור, אבל נמצא איתו, בסדר? זה צורות שונות של הקשבה, בסדר? הקשבה הראשונה היא הקשבה לימודית שכלית, הקשבה השנייה היא הקשבה של נוכחות וקשר.
אני חושב שכאילו הנקודה סתם בשמיעת תקיעת שופר, שכאילו אתה... אפשר לבטל את כל המחשבות ופשוט להקשיב לזה, אבל אז זה כאילו מרגיש חסר... טעם.
לא, אתה שומע את השם מדבר איתך. השם משמיע לך את כל...
אני חושב שהקושי,
כאילו... השם, מי תוקע לי בשופר? מי משמיע? מי מדבר איתי בשופר? הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. הוא איתי. אני פוגש את הקדוש ברוך הוא עכשיו.
כאילו, אני לא חושב שהקושי הוא לבטל את המחשבה, אני חושב שכאילו...
לא, הקושי הוא להיות נוכח עם השם.
אז מה שאני אומר, בין לבטל את המחשבות שקופצות לך, לבין להיות נוכח, יש פער. כי יכול להיות שאני אשמע את השופר, אני לא אחשוב על כלום, מקשיב לשופר, ועדיין יש פער בין השמיעה הזאת לבין הנוכחות.
נכון, זה שתי דברים, דבר, אבל שלב ריקון המחשבה הוא שלב מקדים לשלב הנוכחות עם השם. בסדר? זה שני שלבים באמת, ולכן לפני התפילה, לפני הזמן של התקיעות, ראוי להיות ברוגע, להיות בתשומת לב, להיות בתוך העניין, ולכן פסוקי דזמרה עם הכנה לזה, ויש ברכת יוצר, אנחנו לא מגיעים לשם מיד, לוקח זמן, וכשאמרנו ניצא בתקיעות, זה אגב אחד היתרונות שלא עושים, מי שיהיה בשיעור ביום רביעי בערב, נעסוק קצת בקידוש לפני מוסף, לפני תקיעות וזה, אחד היתרונות שאין קידוש לפני תקיעות, זה שאתה ברצף משחרית, ואין לך איזה פתאום הפסקה ששולחת אותך חזרה לאוי למה זה. ואתה כאילו נמצא שם, אתה מכוון כבר, ואז כאילו להיות נוכח בתקיעה, להיות שם, להיות, להצליח להיות נוכח בתוך הדבר הזה. ומה קורה לי באמצע התקיעות, נגיד אחרי הסדרה של ה5-6 הראשונות, אני פתאום המחשבה שלי התנתקה קצת. אז לא נורא, לתת לזה להיות, לתת למחשבה להיות, היא תשתחרר, ולחזור חזרה לתקיעות, לא להתייאש, בסדר? לא להתייאש על ההתחלה מלהצליח להיות בנוכחות, כן.
אני אציף את הקושי הזה באופן יותר מפורט. בעצם, כל הדין איך כל התהליך הזה עוזר להתחלה של התקיעות להיות שם. אבל התקיעות הן יותר מורכבות, הן חוזרות על עצמם בסדרה של תקיעות, וזה משהו אחד. דבר שני, גם יש לך בתוך התפילה, שאתה כאילו אתה... זה לא סתם תקיעות בפני עצמם, אתה... תקיעה ותפילה ביחד, אז אתה כאילו צריך גם להיות בתפילה וגם להיות בתקיעה וגם איך אתה מסתנכן עם הציבור.
אז קודם כל יש לי משהו לומר. כיוון שהמטרה העיקרית שלנו זה להיות נוכחים, וכדי להיות נוכחים צריך להיות רגועים. לכן, מה שצריך לעשות זה להתפלל בנחת התפילה. ומתי שמגיע התקיעה של הציבור, נראה אם אני לא נמצא באותו מקום, לשמוע את התקיעה, להיות עם התקיעה, ואז להמשיך איפה שהייתי, בסדר? זה לא סותר.
לא, המטרה המקורית, אם זה להיות שם, אז למה לא להיות בתקיעות? למה זה צריך להיות עם התפילה ביחד?
אני אגיד לך למה, כי יש פה ניסיון ליצור דו-שיח. השלב הבא אחרי להיות בנוכחות עם מישהו, זה לעשות איתו מעבר מאחד לשני. מה זה המעבר מאחד לשני? יש מצב שבו אני מדבר ואתה מקשיב, יש מצב שבו אתה מדבר ואני מקשיב, ויש מצב שבו אנחנו מדברים ביחד. אנחנו מדברים ביחד זה הכי מורכב. זה כמו לרקוד אחד עם השני בלי לדרוך על הרגליים, בסדר? נכון, לחתונה באים עם נעליים דרך כלל, נכון? עשיתי טעות כמה פעמים, באתי עם סנדלים, ציפורניים שלי, אנשים דורכים עליך, אתה דורך על אחרים, וזה, הגיע עם נעליים. עכשיו, תחשוב על ריקוד שצריך להיות בהרמוניה אחד עם השני. מה זה יוצר הריקוד הזה? זה יוצר חיבור מאוד מאוד עמוק, שבו שנינו ביחד. זה הנקודה של התקיעות והפסוקים ביחד. אני מזכיר את המלכויות, והוא משמיע לי את כל המלכות. אני מזכיר את הזיכרונות, הוא משמיע לי את כל הזיכרון. ומה קורה אם אני לא לגמרי מכוון עם הציבור, וזה לא... אז לא נורא, אז זה כאילו... אפשר לחייך אל הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, ריבונו של עולם, בדיוק כבר הגיעו התקיעות שלך של זיכרונות, ואני עדיין עם מלכויות, אז הנה, אני אהיה איתך, אתה תהיה איתי, ועכשיו נמשיך ביחד. בסדר? אבל בעצם, להסתכל על המפגש שיש פה. אני נפגש עם השם. איך אני נפגש עם השם? אני מדבר בשפה שלי, והוא מדבר בשפה שלו. וכיוון שאני עוד לא נביא, ואין לי יכולת להיפגש עם קדוש ברוך הוא באלוקות עצמה, כי אני לא יכול לפגוש את האלוקות ברמה של נביא, אני יכול לפגוש את האלוקות ברמה של תקיעה. ששם אני פוגש את האלוקות עצמה. יש משהו במצווה שזו פגישת אלוקות יותר גבוהה מתורה. למה? כי בתורה זה מנוסח בשפה שלי. ובמצווה זה מנוסח בשפה שלו. ואני עדיין שומע אותו. אז אני מקשיב לקדוש ברוך הוא בשפה שלו. ואני לא מנסה עכשיו לתרגם את זה לשפה שלי, אנסה להיות איתו בשפה שלו ולשמוע את השפה שלו עכשיו. וזה דורש באמת עבודה של נוכחות. מה השעה עכשיו? טוב, יש משהו אחד שאני רוצה להגיד לכם. ראיתם את הציור הזה?
כן.
אתם מבינים מה הוא אומר? מה? אוקיי. יפה. אז בואו נביא איפה זה בגמרא. הגמרא אומרת דבר מעניין. אחת הסיבות שלא משתמשים בשופר של פרה, בגלל שזה מזכיר את חטא העגל. אומרת הגמרא, רגע, אבל אתה אומר אין קטגור נעשה סנגור, אבל כהן גדול לובש בגדי זהב. איפה הוא לובש בגדי זהב? בחוץ. איפה הוא לא לובש בגדי זהב אלא בגדי לבן? לפנים. מה עונה הגמרא? זיכרון כלפנים דמי. כלומר, הזיכרון, שזה מה שאתה עושה בתקיעת שופר, זה מקביל לקודש הקודשים. אז קודם כל דבר מדהים, כשאתה שומע תקיעת שופר, אתה בקודש הקודשים, לפי הגמרא. ולכן אסור לך שם להיות עם דברים שמזכירים את חטא העגל. כמו שלכהן גדול בקודש הקודשים, אסור לבוש בגדי זהב אלא בגדי לבן. אז כמו שכהן גדול לא לובש בגדי זהב, אלא בגדי לבן, ככה בשופר, אתה כאילו באותו רגע בקודש הקודשים. כן? עכשיו, האדם, הזיכרון שלו, זה קודש הקודשים שלו. כי אם הצורה, זה כתוב בפנימיות התורה, שצורת המקדש מקבילה לצורת אדם, אז בעצם, שימו לב שבקודש הקודשים זה המוח הגבוה. יש את החלק הנמוך של המוח והפרצוף, איפה שיש את חוש הטעם, חוש הריח וחוש הראייה, זה המנורה והמזבח הקטורת ושולחן לחם הפנים, שזה החושים, בסדר? ואיפה נמצא הזיכרון? בקודש הקודשים, זה התורה, זה הלוחות הברית, נכון? נעשה ונשמע שלנו, הרגע של הזיכרון, הנוכחות של הקרובים אחד אל השני. ויש גם את הלב, שזה המזבח וכולי, לא נברר עכשיו הכל. אבל בעצם הזיכרון, רגע שתקיעת שופר, שזה זיכרון, מה זה, מה פירוש זיכרון? זיכרון, שאני זוכר מישהו. הקדוש ברוך הוא זוכר מישהו, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. זה לא מידע. מה זה הזיכרון? שהוא נמצא איתי עכשיו. אתה זוכר אותי? כלומר, אתה איתי? כמו שאומרת חנה לקדוש ברוך הוא, הוא זכרתני ולא תשכח את אמתך. מה זה הוא זכרתני? זה גם לראש השנה. מה זה זכרתני? שאני אהיה אצלך. שאני אהיה איתך, כן? שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכור אותה, אנחנו רוצים להיות איתו, להיות בנוכחות. ואגב, מה יותר גדול? הוא זכרתני או ולא תשכח?
זכרתני.
אז למה היא אומרת הוא זכרתני ולא תשכח את בנתך? אני חושב שולא תשכח, הכוונה היא, אני רוצה להיות בזכרתני תמיד, בלי הפסקה. רוצה להיות איתך תמיד. כמו שיביתי השם נגדי תמיד, אז חנה מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיבית חנה לפניך תמיד. אני רוצה להיות תמיד איתך ואצלך.
זה מפחיד, זה דורש יותר מדי אחריות. קצת בתוך עמי אנכי השבת, כאילו.
אז זה הזיכרון. הזיכרון זה הרגע של להיות בנוכחות מלאה ביחד עם הקדוש ברוך הוא. נעצור כאן, אני מתחילה הזכרה עוד רגע. בשמחה ואהבה.
זה שוב פתוח או סגור?
פתוח.